אנחנו חזים שבועות אחדים לפני ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, כידוע, זה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אז נלמד בלי נדר קצת מענייני רבי שמעון בר יוחאי. הוא מוזכר בהרבה מקומות בתלמוד בבלי, ואנחנו עכשיו נקרא בלי נדר במסכת שבת דף למד ג' עמוד ב'. זה יצא מתאים לתאריך ל"ג בעומר ודף למד ג'. מספרת הגמרא, ישבו, אני קורא, בגמרא זה כתוב בארמית, אני קורא את זה ישיר בלי נדר מתורגם לעברית. ישבו רבי יהודה, זה התנא רבי יהודה בר אלעאי, ורבי יוסי, זה רבי יוסי בן חלפתא, ורבי שמעון בר יוחאי. וישב לידם יהודי שקראו לו יהודה בן גרים, כך היה השם שלו. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו, הכוונה לרומאים. באותה תקופה, אנחנו מדברים בתקופה של לפני בערך 1900 שנה, בערך. באותה תקופה שלטו הרומאים בארץ ישראל. ואז רבי יהודה אמר, תראו, הם עושים דברים טובים. הם עשו לנו שווקים, יש איפה חנויות לקנות, הם עשו גשרים, הם עשו בתי מרחץ, הם השביחו את תנאי החיים בארץ ישראל. רבי יוסי שתק, לא דיבר מילה. רבי שמעון בר יוחאי התווכח על מה שרבי יהודה אמר. אמר, לא, הם עשו את הכל לצורך עצמם. הם עשו שווקים, כי הם עשו שם פריצות, בתי מרחץ בשביל עצמם, להתענג בהם, גשרים, ליטול מכס. פעם היה הנועל שבכל גשר שבאים לעבור יש בכניסה שומר, לוקח מכס, ככה זה היה הולך. הלך אותו אדם שקראו לו יהודה בן גרים, וסיפר את דבריהם. לא שהוא הלך והלשין, הוא לא חס וחלילה הלך להלשין, הוא רק פטפט ככה עם חברים, וזה מפה לאוזן עבר, עד שהדברים הגיעו לרומאים. אז הם אמרו, רבי יהודה ששיבח אותם, אז הוא יקבל עכשיו מעמד בכיר, שבכל אספה הוא צריך להיות המדבר הראשון. רבי יוסי ששתק, הם נתנו לו עונש של גלות לעיר ציפורי. לפני כן הוא היה בעיר אחרת, כנראה בטבריה, צריך ללכת לציפורי. אבל רבי שמעון שדיבר נגדם, יהרג. אז הלך הוא עם הבן שלו וברחו לבית המדרש. לא חזרו הביתה הרבה ימים, כדי שהרומאים לא יוכלו לבוא, לקחת אותם, לקחת אותו, להוציא אותו להורג. וכל יום אשתו הייתה מביאה לו לחם ומים ואוכל. כשהחיפושים אחריו התגברו, אז אמר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, קראו לבן שלו רבי אלעזר, יכול להיות שהרומאים יבואו ויעשו לה חקירה מתישה לאשתו, יצערו אותה והיא תגלה להם איפה הם נמצא. אז הם ברחו למערה שאף אחד חוץ משתיהם לא ידע איפה נמצאים. והיו שם, ונעשה נס, ונברא שם עץ של חרובים ומעיין של מים. קודם זה לא היה, זה בדרך נס נברא שם. עץ של חרובים ומעיין של מים. ומזה הם היו אוכלים ושותים. וככה הם חיו במערה 12 שנה, בלי לחזור הביתה. הם היו לומדים בהתמדה נוראה יומם ולילה רבי שמעון בר יוחאי עם הבן שלו רבי אלעזר. ואת הבגדים הם היו שומרים לשעת התפילה. כי אם היו משאירים את הבגדים זה היה בלב ונהרס, אז רק בתפילה הם היו משתמשים בהם, שאר הזמן היו מתכסים בחול על חלק מהגוף שלהם. תנאי חיים קשים מאוד. בלתי אפשריים כמעט. אחרי 12 שנה, בא אליהו הנביא, ונעמד בפתח של המערה, ואמר, מי יודיע לבר יוחאי, שמת הקיסר, ובטלו הגזרות שלו? אז הם שמעו שזה כך, אז הם יצאו לחזור הביתה, מת הקיסר, אז זה הכללים שברגע שמת הקיסר, כל הגזרות שלו בטלות. אז גזירת המוות על רבי שמעון בר יוחאי בטלה. אז הם יצאו ללכת הביתה, בדרך הם ראו אנשים חורשים, זורעים. אז הם התפלו זה כל כך נראה להם מוזר, הם אחרי 12 שנה יושמם ולילה רק ישבו ולמדו, זה היה להם מוזר מאוד. אז כשהם היו מסתכלים על זה בהסתכלות של תמיהה, אז היה נשרף השדה. היה להם כוח עוצמה רוחנית חזקה מאוד. אז יצא בת קול מהשמיים ואמרה להם שיחזרו למערה. זה לא עוד דרך שכך יישרף להם השדות לכל האנשים. אז הם חזרו למערה וישבו עוד 12 חודשים במערה. ואז יצא בת קול ואמרה להם, צאו מהמערה. ואז הם יצאו, ואז אם רב לזר היה הבן, היה מסתכל בהסתכלות רעה, אז רב שולם ברוך היה מתקן את זה, מסתכל על זה בצורה שזה יתוקן. אמר לו רב שולם בר יוחאי לבן שלו רבי אלעזר, זה תשאיר לעולם להתנהג כך, לא כל אחד יכול ככה 12 שנה במערה יומם ולילה, זה רק יחידי סגולה. תנאים בלתי אפשריים, לכל 12 שנים רק חרובים ומים. אם היו מבקשים לך עד שבועיים ככה, מי יכול לחיות את זה? 12 שנים, ואחרי זה עוד 12 חודשים. אומרת הגמרא, שמע רבי פנחס בן יאיר, החתן של רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי חזר הביתה, מהר הוא רץ לקבל את פניו. כשהוא ראה באיזה צורה שהוא נראה, איך כל הגוף שלו היה בקעים בקעים, סדקים סדקים מהחול, אז הוא התחיל לבכות. ואמר, אוי לי שאני רואה אותך בכזה מצב. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אשריך שאתה רואה אותי בכזה מצב. שאם לא ראית אותי בכזה מצב, לא היית מוצא בי כזו דרגה גבוהה. שבמערה הוא עלה בדרגות רוחניות חזקות מאוד. העוצמה התורנית והרוחנית שלו נהיו פי כמה וכמה יותר ממה שהיה קודם. ורבי שמעון בר יוחאי הזה הוא זה שחיבר את ספר הזוהר. ספר הזוהר זה סודות התורה. אבל יש דבר גדול מאוד בעניין סודות התורה שרובה דרובה של העולם לא יודעים את הידיעה הבסיסית הזאת. אנחנו יודעים שיש בתורה פשט, רמז, דרש וסוד, ארבעה חלקים. אבל באמת יש מקום אחד בכתבי המערכו רב חיים ויטל זצ"ל. זה בספר שער מאמרי רז"ל, לרז"ל זה ראשי תיבות רבותינו זיכרונם לברכה, שער מאמרי רז"ל למסכת אבות, פרק שישי, שהוא מסביר שם רב חיים ויטל זצ"ל בשם הארי זצ"ל, שיש עוד חלק חמישי שהוא הסוד של הסוד. מביא את זה הבן איש חי בספר ידי חיים, אני אקרא אולי בלי נדר בלשון שלו, שהוא כותב את זה בלשון מאוד ברורה. אומר הבן איש חי בספרו ידי חיים, עמוד 68, הבן איש חי, זה קראו לו רבי יוסף חיים זצ"ל, הוא היה חי בבגדד, זה בעיראק, זה נקרא בבל גם כן, והוא נפטר לפני בערך 100 שנה, 104, 105 שנים. הוא היה בפטירתו בערך בן 75. אז הוא כותב, כתב רב חיים ויטל, זיכרונו לברכה, בספרו שער מאמרי רז"ל, על מסכת אבות פרק ו' משנה א', שבתורה יש ארבעה חלקים הנקראים פרדס, ראשי תיבות פשט, רמז, דרש, סוד. ויש עוד חלק חמישי שהוא פנימיות של הסוד. החלק הזה קשה מאוד מאוד לזכות אליו. יחידי סגולה ממש זוכים אליו. בחלק הזה, החלק החמישי שהוא הפנימיות של הסוד, לומדים בזה בעולם הבא, בגן עדן הצדיקים לומדים בו. כשמשה רבנו, אחרי חג השבועות של שנת צאתה ממצרים, שכולם קיבלו את עשרת הדיברות במעמד הר סיני, ענה משה רבנו למעלה, והיה עם השם התברך 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול ולשתות, ולמד מהשם התברך את התורה. ואז הוא הוריד את הלוחות, עשרת הדיברות עם הלוחות, שכתובים בלוחות. ואז הוא ראה את חטא העגל והוא שבר את הלוחות. ואז הוא התפלל על עם ישראל הרבה זמן, ואחרי זה הוא שוב עלה פעם אחרונה ללמעלה ל-40 יום ו-40 לילה, והביא את הלוחות השניות. אומר רב חיים ויטל זצ"ל בשם הארי זצ"ל, כשאם היה לנו את הלוחות הראשונות, היו כל עם ישראל זוכרים ללמוד את החלק החמישי הזה, שהוא הפנימיות של הסוד. אבל כיוון שנשברו הלוחות הראשונות, אז הפסדנו את זה. ורק יחידי סגולה מועטים זוכים לזה קצת, כל אחד לפי כוחו בעולם הזה. מתי כן לומדים את זה? הצדיקים בגן עדן לומדים את זה. והוא אומר, מה הדרך להשיג בזה? מי שזוכה להשיג בזה, זה השגה גבוהה מאוד. זה ידיעת סודות התורה בעוצמה של רוח הקודש. בידיעה על טבעית, השגה רוחנית. אז הוא כותב, העצה לזכות לזה. יש לנשמה חמישה חלקים שכך שמותם. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כתוב בספר נהר שלום של רב שלום שרעבי זצ"ל, מודפס בסוף ספר עץ חיים, בדרוש של ברכות המלביש הערומים והנותן עייף כוח, שאיך אדם זוכה לתקן את כל חמישה החלקים שהם נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, חמשת חלקי הנשמה, איך זוכים לזה? על ידי המצוות המעשיות, לקיים את המצוות באופן מעשי, להיזהר מהמעשים של עבירות. על ידי שני הדברים האלו זוכים לתקן את הנפש. על ידי דיבורים של מצווה, בפרט מצוות לימוד תורה ומצוות תפילה. על ידי זה מתקנים את הרוח. על ידי הכוונה שאני מכוון במחשבה שלו בעבודת השם. על ידי זה מתקנים את הנשמה. על ידי מחשבה יותר מרוכזת, עמל התורה, עמל התפילה, על ידי זה זוכים לחלק הרביעי חיה. ועל ידי ההתלהבות מעומק הלב בעבודת השם, על ידי זה זוכים ליחידה. דפקו בדלת. על ידי זה זוכים ליחידה. ואז מי שעושה את זה, אז הוא זוכה לזכות גם לחלק החמישי של התורה, פנימיות הסוד. אבל בעיקר על ידי איזה? על ידי החלק של החמישי של זה, היחידה, על ידי ההתלהבות מעומק הלב בעבודת השם. אז עכשיו שאנחנו מתקרבים ללג בעומר, שזה יום גילוי הסודות, אני מתכוון להוכיח את עצמי יותר מאת כל מישהו אחר, אנחנו רוצים לראות איך להתקרב לחלק הזה. אז הוא מביא שיש פסוק כתוב בתהילים, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרע, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. אומר רינה זה אותיות היי נר. כתוב בגמרא במסכת פסחים פרק ראשון שהנשמה נקראת נר. יש פסוק, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. הנשמה זה נר של השם, וחמש נרות זה חמשת החלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. מי שזוכה לזה, בו יבוא ברינה היי נר נושא אלומותיו. הוא זוכה להשגה הגדולה הזאת שפנימיות הסוד. אז לכן מאוד חשוב, תמיד, אבל בפרט בימים האלו שאנחנו רוצים להתקרב לסודות התורה, לפנימיות התורה, לכבוד ל"ג בעומר, כמה שיותר לעורר את ההתלהבות בעבודת השם, את החשק הפנימי בעבודת השם, שזה מתקן את החלק שנקרא יחידה. ורב חיים ויטל זצ"ל, בספר שער המצוות, זה אחד משמונת השערים של יסודות תורת הקבלה, שהוא כתב שמונה ספרים שנקראים שמונה שערים, אחד מהם נקרא שער המצוות. אז הוא כותב שם הדברים נשגבים בשם הארי על ההתלהבות והחשק בעבודת השם. אז נקרא בלי נדר את הלשון שלו, זה מתורת האריזל, האריזל היה גדול המקובלים של כל הדורות האחרונים, הוא היה חי לפני כ-450 שנה ברצפת, והוא אמר שהוא בא לעולם בעיקר בשביל להעמיד את אותו תלמיד רבי חיים ויטל זצ"ל. אלמלא זה, הוא כבר לא היה צריך לבוא לעולם באותו הגיל, באותו הפעם. אז הוא אומר, אני קורא בלי נדר את הלשון שלו, זה מובא בספר דברי יעקב פרקי מחשבה, בחוברת הראשונה בפרק כף, פרק 20. הוא אומר, גם דע, כי העושה מצווה, אין מספיק לו במה שיעשה אותה. השורש שהכל נשען עליו הוא, שבעשיית המצווה, אל יחשוב האדם שיהיה עליו כמסע, וממהר להסירה ממנו, להגיד דוב, כבר הסתדרנו, גמרנו עם זה, התפטרנו, חס וחלילה, לא כך, אלא יחשוב בשכלו כאילו בעשותו אותה המצווה ירוויח 1,000,000, דהיינו מיליונים של דינרי זהב, ויהיה שמח בעשותו אותה המצווה בשמחה שאין לה קץ, אין לה סוף השמחה הזאת, מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו עכשיו מיליונים של דינרי זהב, אם יעשה את אותה המצווה. ואז הוא אומר, וכפי גודל שמחתו במצווה, או באותו דבר בלימוד תורה, בתפילה, בכל ענייני עבודת השם, וכפי גודל שמחתו באמת, ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון. ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. זה דברים נפלאים מאוד מאוד. הוא אומר, מי שיתמיד בזה, שכל פעם כשהוא לומד תורה, או מתפלל, או מקיים מצווה, או נזר מעבירה, יעשה את זה בחשק גדול, בחשק נמרץ, ובהתלהבות עצומה, לזכור את המילים, חשק גדול מאוד נמרץ, והתלהבות עצומה. כאילו עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ומשרת לפניו. כל מי שיכוון את הדברים האלו, ישתדל בדברים האלו, אז מבטיח לו המערכו, רב חיים ויטל זצ"ל בשם האר"י זצ"ל, שיזכה שישרה עליו רוח הקודש, ויזכה לקבל הור העליון, וכפי גודל שמחתו באמת, ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון. זה דברים נשגבים מאוד. לצד שני, צריך להיזהר מהעצבות. העצבות גורמת לבן אדם רפיון ידיים. ויותר מזה להיזהר מהכעס. הכעס, אומר המערכו, לוקח חלקים מהנשמה. ועלול לתת אותם למישהו אחר. זה עלול להיות חלקים גדולים. על ידי הכעס, אומר רב חיים ויטל זצ"ל, עלולים להחליף לבן אדם את הנשמה. נורא והיום. נורא והיום. יש בספר שער הגלגולים, זה גם אחד מהשמונה שערים, שנכתבו על ידי רב חיים ויטל זצ"ל. מתורת האר"י זצ"ל. זה ספר באופן יחסי יותר קל משאר כתבי האר"י זצ"ל. השם שלו נשמע מפחיד, שער הגלגולים, אבל רובו מדבר על תפקידי הנשמה. אבל יש שם סיפור מבהיל בעניין הכעס. סיפור מבהיל. נקרא בלי נדר את הסיפור הזה. זה נמצא בספר שער הגלגולים בהקדמה למדחת. וכך כתוב שמה. אחרי שהוא מסביר שהאר"י זצ"ל מאוד הזהיר את תלמידיו בכלל ואת רב חיים ויטל זצ"ל בפרט לא לכעוס. והוא מסביר למה כל כך הוא מזהיר אותם. הרב חיים ויטל זצ"ל וחבריו היו לומדים אצל הארי זצ"ל לא רק איך ללמוד תורה, אלא גם איך להשיג רוח הקודש, כוחות על-טבעיים נוראים מאוד. אומר על זה המערכו זה ראשי תיבות מורנו הרב רב חיים ויטל זצ"ל. הוא אומר, קשה מאוד המציאות שהאדם בחמש דקות יזכה לרוח הקודש, לכוחות על-טבעיים. זה עבודה רצופה של הרבה ימים, הרבה חודשים. עוד מצווה ועוד מצווה, עוד תורה ועוד תורה, וזה מעלה את הקומה שלו. אבל אם מחליפים לו את הנשמה, כל מה שהוא עשה בשבועות שקדמו לזה, זה מאחר הולך למישהו אחר. אפילו אם זה חוזר בסוף אליו, אבל בינתיים הוא הפסיד זמן רב. אז לכן הוא אומר, אף על פי שיש עבירות יותר חמורות מכעס, אבל לעניין השגת הדרגות, הכעס זה הסכנה הכי גדולה. כי השגת הדרגות זה הולך עוד קומה ועוד קומה, עולים. אבל אם הוא היה כועס כל פעם, צריך להתחיל מההתחלה. אז הוא מספר, והוא אומר, כמה כללים בזה. אמרנו שעל ידי הכעס עלול להתחלף הנשמה, זה לקוח מדברי הזוהר. אבל זה זוהר בחומש שמות דף קוף פי בית. אבל אומר המערכו, בנשמה יש כמה חלקים. יש החלקים הבסיסיים של הנשמה, ויש חלקים שהנשמה קיבלה כתוספת. החלקים עלו יותר מסוכן להפסיד אותם. כיוון שהם חדשים, הם עלולים ללכת יותר בקלות. על ידי מה? בעיקר על ידי כעס. ויתרה מזו, אם יש ניצוצות של נשמה שהוא קיבל מצדיקים אחרים, שזה לא משלו, בזכות איזה מצווה הוא קיבל ניצוצות מצדיקים אחרים שמתלווים אליו, אז זה עלול מאוד להיפסד על ידי הכעס. עכשיו נראה בלי נדר את הסיפור המבהיל שהוא מספר. אומר המערכו, בשנת שין למד ב' דהיינו לפני 442 שנים, יצאנו אל השדה ועברנו על יד קבר גוי אחד קדמון יותר מ-1,000 שנים, וראה הגוי המת, ראה את המערכו הולך על הציון שלו, הוא רצה להרוג אותו, כי בקבר היה גוי, נשמה טמאה היה שמה, והמערכו קדושה גדולה, אז הוא רצה להרוג אותו, אבל הוא לא יכול, כי היו מלאכים רבים ונשמות של צדיקים מכל הצדדים מקיפים את המערכו ועוזרים לו. על ידי התורה והמצוות שלו הוא זכה לשמירה עליונה שהם הרבה נשמות של צדיקים וגם מלאכים, הם לא היו נראים לעין רגילה, הם היו מלווים אותו. והזהיר אותו הארי זצ"ל, כשאתה חוזר אל תלך בדרך הזה עוד, זה מסוכן. אחר כך הם עזבו את המקום והמשיכו הלאה בדרך, ושם בהמשך, רחוק קצת מאותו הקבר של הגוי, נהיה ריב בין רב חיים ויטל זצ"ל לבין מישהו אחר מהחכמים שהיה איתו, ועל ידי זה הנשמה של הגוי התחילה להתחבר לרב חיים ויטל זצ"ל. לפני כן הוא לא יכל, על ידי הריב הכעס, אז הנפש של הגוי התחילה להתחבר לנשמה של רב חיים ויטל זצ"ל ולרצות להחטיא אותו, והוא לא רצה לשמוע את הדרשה של הארי זצ"ל. תמיד הוא היה רץ לשמוע את הדרשות של הארי זצ"ל, מחפש עוד ועוד, פתאום הוא לא רצה, זה היה רוח טומאה, לא יודע להגיד רוח טומאה, אבל משהו לא טוב. והתחילה הארי זצ"ל לבכות ואמר, הנה כל הנשמות של הצדיקים והמלאכים הלכו להם על ידי הכעס, ועל ידי זה שלט בו הנפש היום, מה הוא יעשה? איך הוא יעשה שהם ישאירו אותו חי? שלא יעשו חס וחלילה אסון. שאז, אם ישאירו אותו חי, הוא יוכל לרפות אותו. צריך אותו, את המערכות שיוכל שהעולם צריך להיות נתקן על ידו. ואין לו רשות, אמר איזל, אין לו רשות לגלות עד אחד הדברים מגיעים. וכי לריק יגעתי ונחרב העולם, וכל הלילה הרריזה לא אכל, מרוב שהיה בצער לא יכל לאכול כל אותו לילה. והוא הלך וחזר בדרך ההיא לבד, וכשהוא הגיע לקבר של אותו הקבר של הגוי, רוח הרימה אותו בגובה כמו 20 קומות, והוליכה אותו. ואז הוא הגיע לעיר צפת, הניחו אותו שם, הוא הלך לישון ברידו הבוקר. ואז הוא רצה לקום, והיו איבריו נחלשים אחד לאחד. והוליכו אותו עד פתח חדרו של האריזל. וכשהוא הגיע, לאט לאט הוליך אותו, כשהוא הגיע לשם, לא נשאר בו נשמה. ובחצי היום, זה היום שאחרי היום שהם יצאו לדרך ועברו על יד הקבר של הגוי. ביום שלאחרת, בחצי היום, הוא היה מת לגמרי. ממש מת לגמרי. והאריזל היה כל הזמן עושה תפילות. סגר את הדלת והתפלל. והיה לבד בתוך אותו בית, חוץ מהמערכוש שם שהיה שוכב בשלב מסוים אפילו מת, והיה הולך בבית הלוך וחזור. ובחצי היום, אחרי שהוא היה מת לגמרי, ראה מערכו שחזרה נשמתו מעט מעט, עד שהוא פתח עיניו וקם בברך ברכת מחיי המתים. מה אנחנו רואים כאן? עד כמה חמור חומר הכעס, כי הוא כותב המערכו שבהתחלה היו מלאכים רבים ונשמות צדיקים שלא ישערו מכל הצדדים שלו, ולכן הנשמה של הגוי לא יכל שום דבר לעשות לו, אבל על ידי הכעס הלכו הנשמות. ואז הנפש של הגוי יכל להשתלט עליו. כמעט הרג אותו לצמיתות, להרבה זמן. אבל בנס הוא חי, האריזה לחיה אותו. רואים מכאן עד כמה חמור חומר הכעס. כל זמן שהוא לא כעס, נפש הגוי לא יכל להתחבר אליו. בגלל המלאכים רבים והנשמות צדיקים שלא ישארו שם מימינו משמאלו. על ידי הכעס הכל הסתלק. ויכל להתחבר אליו הנפש של הגוי. וזה גם לא נזק רוחני שהוא לא רצה לשמוע את האריזל, את הדרשה שלו, וגם כמעט זה הרג אותו. והכל היה בעיקר בגלל כעס. עד אחד הדברים מגיעים, כמה חמור יצור הכעס. אז אנחנו צריכים להתחזק בימים האלו בצורה חזקה מאוד בשני דברים, אחד באופן חיובי ואחד הזהירות מהרע. באופן חיובי להתחזק בהתלהבות בעבודת השם, כמה שיותר זמן לתת לעבודת השם בכל יום, כמה שיותר להתפלל, כמה שיותר ללמוד תורה, אבל ללוות את זה בהתלהבות עצומה, בשמחה עצומה. וזה גורם שהאורות העליונים שורים על נשמתו של האדם. ומצד שני להיזהר מכעס, זהירות גדולה. כי אם אדם לא נזהר מהכעס, גם אם על ידי התורה והמצוות שהוא עושה, הוא זוכה לנשמה גבוהה מאוד, אבל זה עלול לברוח ממנו. אז אלו הם שני היסודות שאנחנו צריכים במידות, בשורשים של התכונות, לפעול על עצמנו. שמחה עצומה בכל לימוד תורה, בכל תפילה להשם, בכל עניין של מצווה, בכל עבודת השם. וזהירות עצומה בכל התרחקות מהשם ובפרט על ידי הכעס. זה בשורשים, בתכונות. אבל גם באופן מעשי. כמה שיותר ללמוד תורה, וכמה שיותר שמירת ההלכות שנוגעים לקדושה וצניעות. אם זה הלכות טהרת המשפחה, להיזהר מאיסור נידה, ואם זה הלכות של התרחקות מפריצות, שני הדברים האלו, זה הדברים שבימי ספירת אומר אנחנו הכי צריכים להתחזק. ריבוי לימוד התורה וריבוי הזהירות בענייני קדושה על כל המשתמע מזה. הזמן קצר כאן מלפרט, אני אומר באופן מאוד כללי, שמירת ההלכות של טהרת המשפחה, הזהירות מאיסורי נידה וכל התרחקות מן הפריצות. ולהוסיף לזה מה ששתי הדברים הקודמים שאמרנו. השמחה העצומה בעבודת השם, ההתלהבות העצומה ו... הזהירות מהכעס. וכשאדם נזהר מהכעס, אז יש לזה גם רווח צדדי. צריך לכוון לשם שמיים, אבל יש רווח צדדי. פתאום הוא רואה שיש לו הרבה ידידים וחברים. כשאדם הוא כעסן, הרבה חברים מתרחקים ממנו עם הזמן, והוא לא יודע למה, מה קרה? הוא לא מבין. כי הכעס זה בא לבד, הבן אדם אפילו לא שם לב שהוא כועס, והוא כבר אחרי 5 צעקות. כמה שאדם יותר מתרחק מכעס, פתאום הוא מגלה הרבה חברים, הרבה ידידים. כתוב בפרשת קדושים, קראנו בפרשת שבוע, בשבת האחרונה, לא תיקום ולא תיטוט בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. רבי שמעון בר יוחאי היה תלמידו של רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר על הפסוק הזה של ואהבת לרעך כמוך, אני השם, זה כלל גדול בתורה. איך כתוב בפסוק הזה? לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך אני אדוני. אומר המסילת ישרים, לקיים ואהבת לרעך זה יחסית קל, אבל כמוך זה קשה מאוד לקיים. והתורה מסמיכה את זה ללא תיקום ולא תיטור. מה זה לנקום? אחד עשה לך רעה לא להחזיר לו רעה. אומר המצלת השרים, על אדם כזה התורה מצווה אותך ואהבת לרעך כמוך. אפילו אדם כזה שעשה לך רעות, אף על פי כן תואב, אף על פי כן תקיים בו. ואהבת לרעך כמוך. איך אפשר? אני השם. אנחנו כולנו כפופים להשם יתברך, כפופים בשמחה. זה מסעת נפשנו להתחבר אליו. מלמדת אותנו התורה. שהחיבור הזה איך נעשה? על ידי אני השם. כשאנחנו יודעים שהשם יתברך הוא אבינו שבשמיים, הוא ממלא את כל העולמות והוא משפיע עלינו חיים והוא האבא של כולנו, אנחנו כולנו בניו, זה יוצר לבן אדם את התחושה של ואהבת לרעך, לאהוב את השני כמוך, לא פחות מזה. נחזור בלי נדר לזהירות מעניין הכעס. צריך לדעת, לפעמים אדם רואה שפתאום יש לו איזה ניסיון קשה של כעס, כבר בספרים שמה בשר הדבר עלול להיות, שעכשיו הגיע הזמן שהוא לקבל איזה אור רוחני גדול מאוד בנשמה, אור שילווה אותו כל החיים ויעזור לו מאוד. אבל דווקא אז בדיוק בא ניסיון על כעס. איפה שהנשמה קיבלה איזה יכולת עצומה לקבל נשמה חדשה, שם עלול להיות הניסיון. אז אנחנו צריכים לעורר את עצמנו בכל הזדמנות. כוון להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. להיזהר בדברים האלו. כמה שיותר להתרחק מלכעוס. כמה שיותר תמיד לפרגן לזולת, להטיב איתו. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר אל השם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.